שלום לכולם, אנחנו בשיעור מיוחד, 10 דקות על י"ז בתמוז. מרן כותב בשולחן ערוך, ראוי לכל ירא שמיים להיות מצר ודואג על חורבן בית המקדש. הלכה פסוקה בשולחן ערוך. וראיתי שואלים, אני לא מבין, מה זה ראוי לכל ירא שמיים? וכי מי שאינו ירא שמיים לא צריך להיות מצר ודואג על חורבן בית המקדש? רק מי שירא שמיים צריך להיות מצר על חורבן בית המקדש? אלא ראיתי אומרים שלא, גם מי שלא ירא שמיים ודאי שהוא מחויב להיות מצר ודואג על חורבן בית המקדש. זה נוגע לכל יהודי ויהודי מעם ישראל. אלא מה? מי שאינו ירא שמיים אין מצב, ובוודאי שהוא לא יהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. למה? כי מי שאינו ירא שמיים הוא לא מבין מה חסר לו, מה חסר לנו בחיים היפים שלנו כביכול בלי בית המקדש. למה זה טוב? מה אני צריך את זה על הראש? טוב לי כמו שאני, המוכר והאהוב. למה לפתוח חיים חדשים? למה? מה באמת חסר לנו? לא נעים לשאול. התשובה היא פשוטה מאוד. ישנם כאלה שנוהגים לענות על השאלה הזאת, איי, אתה יודע מה זה בית המקדש? מי שלא ראה בית המקדש, לא ראה בית יפה מימיו. אבל עזוב שטויות. היופי של בית המקדש, ודאי שזה דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד יפה, כבוד בית אלוהינו, בוודאי. אבל לא זה מה שחסר לנו, דברים יפים יש גם היום. כבוד השכינה המחולל, השכינה הקדושה שמתפלשת בעפר. כמה כאב לנו, השנה הזאת היא תש"פ בגל הראשון, ויהי רצון שלא יצטרך לזה גם בגל השני, להתפלל מחוץ לבתי הכנסת, להתפלל בחצרות, כשאתה רואה מזה פעם, מדי פעם איזה חתולה עוברת, או איזה מראה לא כל כך נעים, או לפעמים איזה כלב שם, כמה היה לנו לא נעים. כביכול, השכינה בדיוק אותו דבר, ולא חודשיים, אלא כמעט 2,000 שנה. כבודו של הקדוש ברוך הוא מחולל, והשכינה מתפלשת באפר. זה מה שחסר לנו. הסנהדרין, כמה מחלוקות יש לנו היום בהלכה. בזמן בית המקדש לא היה כל זה, הולכים פשוט מאוד לסנהדרין, שואלים אותם, והם פוסקים. מה שהם פוסקים פה, פוסקים גם בשמיים. זה מה שחסר לנו. וזה חסר לנו מאוד, מאוד, מאוד. ידוע מפורסם הסיפור, שכבר אינני יודע אם הוא משל או שהוא באמת היה, על אותו כפרי שהיה בדרשת שבת הגדול אצל הרב, בעיירה בחוץ לארץ. והרב חיזק אותם לקראת חג הפסח, בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל, בעזרת השם עוד מעט יבוא המשיח. חוזר הכפרי לאשתו לבית ומספר לאשתו, הוא אמר לה, תשמעי, הרב אמר היום שבעזרת השם עוד מעט יבוא המשיח, אבל את האמת, לא יודע למה זה טוב. למה אנחנו צריכים את זה? מה אני אעשה? איך אני אתפרנס בירושלים? פה ברוך השם, יש לי לול, יש לי דיר, יש לי רפת. ברוך השם, מה חסר לי? מה אני צריך את המשיח הזה עכשיו על הראש? מה אני אעשה גם עם כל מה שיש לי פה? אמרו לו אשתו, נו באמת, איזה קטן המנה אתה. איך אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא? כמה צרות הקדוש ברוך הוא פתר לנו. את המשיח הזה הוא לא יוכל לפתור לנו את הצרה הזאת? אתה יודע מי זה הקדוש ברוך הוא? לא מתאים לך. הוא הרגיש לו נעים שאשתו נותנת לו מוסר, אז הוא אמר לה, את באמת צודקת, אני אגיד לך את האמת, זה באמת טוב שהמשיח יגיע. למה? הקוזקים האלה באים, עושים פה שמות, הנה ראית את הפרה שהם שחטו לנו בגלל שהם רצו לעשות איזה חינגה, את הבתים, את החנויות שהם בוזזים, זה מצוין, טוב מאוד שיגיע המשיח, סוף סוף יהיה גאולה מכל הדברים האלה. אמרה לו אשתו, את האמת נכון, אתה צודק, אבל בוא נחזור למה שהתחלנו עם זה, מה נעשה עם כל מה שיש לנו פה? מה חסר לנו פה בעצם חוץ מהקוזקים? אתה יודע מה היא הבריקה? אינשאללה שמשיח יגיע ויקח איתו את הקוזקים. סיפור אמרתי, אני לא יודע אם הוא אמיתי או לא אמיתי, עצוב ובוודאי. כביכול המשיח הגיע כל בן אדם ובן אדם לפתור לו את הצרות שלו? לא! זה יקרה, אבל לא בשביל זה, בשביל כבוד השכינה המחולל והשכינה שמתפלשת באפרות, באפר. איך כל זה קשור לפרשת בלק, הפרשה שקראנו בשבת? זה קשור, תכף נסביר איך, אבל קודם לכן נקדים עוד שאלה. למה באמת אנחנו לא מצטערים כל כך על הגלות ומצפים מאוד מאוד לישועה? למה זה לא ככה? אגב, שמעתי מהגאון הרב גלינסקי, כלומר, קראתי בספרו, הוא כותב שפעם הוא שמע מאיזשהו אדם שהיה ילד קטן בזמן הכנסייה הגדולה שהייתה בוורשה. החפץ חיים הגיע לאותה כנסייה, אותו אחד, מרוב הדוחק והלחץ שהיה שם, לא הצליח לתפוס מקום, אבל הוא הצליח להשתחל מתחת לרגליו של החפץ חיים ושמע ממנו כמה משפטים בהיותו ילד. הוא שמע את החפץ חיים שואל, אנחנו אומרים כל יום בתפילה את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך, כי לישועתך קיווינו כל היום, או כנוסח האשכנזים, קיווינו כל היום ומצפים לישועה. שאל החפץ חיים, באמת קיווינו כל היום? באמת קיווינו בכלל? אנחנו באמת מצפים לישועה? עד לפה הוא שמע ולאחר מכן היה רעש והוא לא הצליח לשמוע את ההמשך. אבל המסר מובן, הרעיון מובן. אנחנו באמת מצפים כל היום לישועה, חושבים על זה? זה נמצא במוח שלנו יותר מדקה, שתיים ביום, לא נעים להגיד? למה באמת זה לא ככה? אלא ראיתי אומרים, קושיה אחת מתורצת בחברתה. אנחנו בדיוק כמו האתון של בלעם. האתון של בלעם זכתה לדבר שלא זכתה לו אף חיה כמעט. היא פתחה את פיה ודיברה, ניתנה לה הזכות, ניתנה לה הרשות, ניתנה לה היכולת מהקדוש ברוך הוא. מה היא אמרה באותו מעמד פתיחת הפה? לכאורה, כמובן זה דרך הדרש, לכאורה היא הייתה יכולה להגיד לבלעם, תעזוב אותי, תלך ממני, נמאס לי לסחוב אותך על הגב שלי, רשע שכמותך, לא רוצה לחיות איתך יותר, לא רוצה להיות קשורה אליך יותר, תעזוב אותי לנפשי, תישאר פה, אני רוצה לברוח, תעזוב אותי. היא הייתה יכולה להגיד לכאורה מה שהיא רוצה. ומה היא אמרה? אין לי בעיה בלעם שאתה רוכב עליי, שאתה משתמש בי, אין לי שום בעיה עם זה. רק מה אני מבקשת? למה היא כיתה ניזה שלוש רגלים? למה אתה עושה לי את זה? רק אל תרביץ. תרכב עליי, אין שום בעיה, זה כואב, אבל אין מה לעשות. רק אל תרביץ. זה, חמור נשאר חמור, אין מה לעשות. אנחנו צריכים להיזהר שאנחנו לא נהיה אותו דבר. אנחנו מתפללים על דברים, על כל אחד ואחד, על הבעיות האישיות שלו, במקום שנתפלל על הדבר העיקרי, הגאולה, שאם היא תבוא, הכל בוודאי יסתדר, ויהיה הרבה יותר טוב, הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. כמה אנחנו צריכים להיזהר בזה? נקבל על עצמנו בעזרה השם להתחזק במה שאנחנו יכולים, להרבות את כבודו של הקדוש ברוך הוא, להרבות כבוד השכינה, במיוחד עכשיו, בתחילת הגל השני של הקורונה, יהיה רצון שהוא גם יהיה הסיום כבר, שיגמר כבר הקורונה הזאת. ואגב, ראיתי אומרים, למה הקורונה הזאת הגיעה? אני רוצה לקרוא מתוך העלון שנקרא פניני הפרשת השבוע, גילוי משמיים, למה יש את הקורונה? שאלה שכולה כל אחד ואחד מסתם השאל את עצמו, למה בורא עולם מביא לנו את זה? הנה התשובה. לפני מספר חודשים, ביום כפזיים בתמוז, סליחה, ביום כפזיים בניסן, תשפ"א, נפטר לבית העולמות תלמיד חכם חשוב בניו יורק בשם רבי שלום קהלני. הוא נפטר אמנם למעלה מגיל 90, אבל הוא נפטר מהקורונה, הוא נדבק בנגיף ומת מזה. לאחר כשבוע הוא בא לבן שלו, רבי ישעיהו קהלני, בחלום. הבן רואה את אביו בחלום, כולו התמלא זעה קרה, פחד וחלחלה, אבא שלו נפטר. איך פתאום הוא בא לפה ולמה הוא בא? אבא שלו מחייך אליו ואומר לו, תשמע, אתה רואה עכשיו מה שקורה בעולם, מגפת הקורונה. אתה יודע למה זה? בוא תשמע. הבן תוך כדי חלום אומר לעצמו, אני אשמע, ושלחו אותי משמיים, הוא אומר, לומר לך את זה, שתפרסם את זה, כדי שאנשים יתחזקו. הקורונה באה, הוא אומר לו, כעונש משמיים על זה שלא מכבדים ומזלזלים בבתי הכנסת ומדברים בהם דיבורי חול. ולמה שלחנו דווקא אותי משמיים לומר לך את זה? כי אני הייתי נזהר ומקפיד כל חיי על דיבור בבית הכנסת. וההוכחה לכך שבגלל זה באה המגפה הזאת, אומר לו, אני אתן לך סימן. מה שמה המדעי של הקורונה? ידוע, COVID-19. אומר לו, COVID זה רומז למילה כבוד. כבוד בית השם שנרמס ומחולל. ו-19, באיזה חומש קוראים עכשיו בתורה? חומש ויקרא. באותו זמן היינו קוראים באמת בניסן, חומש ויקרא. הוא אמר לו, תסתכל, COVID-19, בפרק ה-19, פרק י"ט של חומש ויקרא, מה כתוב שם? אומרת שם התורה בפסוק למד, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, אני השם. אז אמנם אין לכם עכשיו, אין לנו עכשיו עדיין בית המקדש, אבל בית מקדש מעט שכן יש לנו, בתי הכנסת, בעוונותינו הרבים זלזלנו בהם, דיברנו בהם דיבורי חולין, ולכן באה המגפה הזאת. אני אומר לך את זה, המשיך רבי אביגדור קהלני, סליחה, רבי שלום קהלני, שתפרסם את זה, וזה יהיה הפתרון למגפה. בגלל זה היא באה, וכשהתחזקו בזה, היא תלך. יהי רצון שנזכה להיזהר תמיד בכבוד השכינה, להתחזק מאוד מאוד בדיבורים בבית הכנסת, ויהי רצון שכבר את צום י"ז בתמוז, השנה הזאת, כבר לא נצטרך לצום, בעזרה שנזכה לגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן.